FSFSF. נדבר על פרשת בחוקותה, אז כמו שאמרנו, הברכה נראית קצרה והקללה נראית ארוכה, וזה מעורר אי נחת. אז נתחיל סתם קודם כל מראייה חדשה קצת לדברים, שלמדתי אותה, כמו שאמרתי לכם, ספרו המרתק, החשוב, של הרב אלחנן סמט. ובעצם, זה בדיוק הפוך. ולמה? שימו לב טוב. הברכה, היא אומרת מילה אחת. מילה אחת אומרת פעם אחת. אם בחוקותיי תלכו. כמה בהם כתוב אם? פעם אחת. אם בחוקותיי תלכו. מה קורה אם בחוקותיי תלכו? אז מתארת כאן התורה ארץ מבורכת, מלאה בשפע, נותנת פירייה, עם שלום, עם שגשוג, עם חירות, עם זקיפות קומה. פשוט נפלא. וכל זה נאמר במשך, שאמרנו, 11 פסוקים. ואז, שימו לב טוב. למה יש הרבה פסוקים של הכללה? לא כי הכללה היא גדולה, אלא כי הכללה לא מגיעה בבת אחת. כלומר, התורה מתארת מצב שבו הארץ משגשגת, ואז אם לא תשמעו, אז תבוא הכללה. אבל לא שאם לא תשמעו, אז באה הכללה מיד, וצ'ח, פח, בום, טרח. אלא זה כמו למשל, שדוגמה, נגיד שלמה בן חוצקה יבוא ויגיד, החבר'ה לא מתנהגים יפה בישיבה, אז נוריד להם רק מאכל אחד מארוחת ערב. אז מה יישאר? אבל נגיד, כן, מאכל אחד מארוחת ערב, או סלט אחד מהסלטים המוגשים בסעודת שבת. ואם לא ישמעו, אז נוריד עוד סלט. ואם לא ישמעו, אז לא כל יום בשר. ואם לא ישמעו, אז כל יום דג. ואם לא ישמעו, אז, ואז זה נראה לך ארוך. אבל בעצם להפך, הברכה היא כאילו ישר כמו איזה מים שעולים וגובהים ולא פוסקים. ים שאין לו סוף כזה. ואילו הכללה היא באה לאט לאט. ותראו איך זה בא לידי ביטוי. אז אמרנו, האם מופיע רק פעם אחת בברכות? אם בחוקותיי תלכו, אז פתאום זה זורם. ובכללה, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו. אז תראו כמה פעמים מופיע האם. זה הופיע 5 פעמים. אם לא תשמעו לי, אם בחוקותיי, כאילו, לא האם, אלא הפסקאות. אם לא תשמעו לי, אז אני אפקיד עליכם את השחפת ואת הקדחת, עוזרתם לריק, ונדעתי פניי בכם. אני קראתי עכשיו מפסוק י' ד' ועד פסוק י' ז'. אוקיי, ואז מה קורה? אם לא תשמעו בקולי, רק יש את העניין הזה של דרך אגב, כתוב כאן, נפקדתי עליכם בעלה, שחפת, קדחת. השחפת והקדחת כאן זה לא מחלות של האדם, אלא מחלות של השדה לפי אבן עזרא, ומסתדר יותר עם הרקע, יהיה פחות יבול. זה מה שכתוב כאן. מורידים מנה אחת. משיכה התורה, ואז מה? מה המטרה של להוריד מנה אחת? שאתם תרגישו שפתאום יש התמעטות, ואז מה תעשו? תחזרו בתשובה, ותחזור הברכה. ואז זו הפסקה החדשה. ואם, פסוק י' ח', ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי לעשה אתכם, שבע אחותותיכם, כאילו כשנגד חודש, פי שבע ממה שעשיתם. ואז מה? ושברתי את גאון וזכם, כלומר פחות תצליחו במלחמות, ועוד פחות גשם, ותם לרי כוחכם, ויצא ארצו את אימפריו. אוקיי, הורדת לנו עוד מנה. ואז מה המטרה של השלב השני? אז תחזרו בתשובה. ותחזור, הברכה. ואם עוד לא חזרת מתשובה, שלב שלישי, אם תלכו עם עיקרי, ולא תבואו ישמוע לי, וספתי עליכם מכה שבע כחודותיכם, ושלחתי בכם את חיית השדה, ושקלה אתכם, והחל ומית אתכם, וישמו דרכם. כלומר, יהיה סכנה שהייתה פעם, שמעידל, לא יודע, חיית השדה, שתוקפת, והדרכים נהיות שממות, אנשים הולכים בדרכים, הארץ קשה לחיות פה, החיים פה לא טובים. זה כבר פעם שלישית, ועדיין לא הביאו פה את הכל. פעם רביעית, ואם באר לא תבשרו לי, ואחתם מקרי, ואחתם אפנים לכם בקרי, וקיתי אתכם, גם אני אשלח אותכם, ובאתי עליכם חרב, נוקבת נקם ברית, ונספתם אל עריכם. זה מרמז למצור, שיהיה מאויבים, ושלחתי דבר בתוככם, וניתם ביד אויב, ולכם עניות עצומה, עד כדי כך, שאפו 10 אנשים לחוכם בתנור אחד, כי אין הרבה אוכל, וישיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבאו. זאת אומרת, התורה, זה לא איזה רצף של כללות כמו בברכה. להפך, התורה אומרת לנו שכל פעם, הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא תעשו משהו, אז יהיה לכם קשה. ואם תמשיכו, כדי שתחזרו לטוב, ואם תמשיכו, יהיה לכם עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. הבנתם? ולכן זה לך. עכשיו פתאום, ולכן אני תמיד רוצה שתהיו עם תנ"ך, קורן, או כמו שאתם, יפה. תודה יוחאי שהבאתם לכולם. עכשיו פתאום תראו, פה יש פרשייה חדשה בתורה. אבל מבחינת התוכן זה ממשיך. פעם חמישית, ואם בזאת לא תשמעו לי ויחתימי מקרי ויחתימי לכם בחמת קרי ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חודותיכם. ואז יש כאן תיאורים קשים על רעב עצום שבו נאלצים לאכול את בשר הבנים, לא כשהם חיים, אלא שהם מתו מחמת הרעב. וישמתית במותיכם ונדתי את ערכים חורבה והשמותי את מקדשכם. אבל פה קורה דבר כזה. השמותי אני את הארץ ואתכם מזרה בגויים. והריקותי אחרים חרב. עכשיו תבינו מה קורה פה. למה יש פרשייה חדשה במילים ואם בזאת לא תשמעו לי, האחרונות, בפסוק כ"ז? כי בעצם אל תחלקו את פרשת בחוקותיי כמו שאתם רגילים לחלק הברכה לעומת הקללה. אלא תחלקו את פרשת בחוקותיי לשני חלקים, כשהחלק שני חלקים כמעט שווים, אפילו החלק היותר גדול זה החלק הראשון. שני החלקים הם בארץ לעומת הגלות. פרשת הארץ היא פרשה שיש בה פסוקי ברכה, שהקדוש ברוך הוא אומר שאם לא נשמע בקול התורה או בקולו או בקול התורה, אז הברכה תתמעט. והתחיל להיות הקיום פה קיום עם איסורים ועם סבל ועם קושי, אבל עדיין זה מתאר את החיים פה. ולכן עדיין יש מצב של תיקון, כי אתה עדיין פה. זאת אומרת, זה הפיך. ולאן זה הפיך? ממיעוט חזרה לברכה. זה עדיין פרשת הברכה. ואז, אחרי שמגיעים לפסוק, נסתיים פסוק כ"ו, אם עם ישראל הגיע, פסוק כ"ז, למצב שלמרות כל ההזדמנויות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לתקן, לא תיקנו, אז מגיעה פרשה חדשה, שבה יש גזירה שלא הייתה לפני כן בכלל. עד פסוק כ"ו, עם ישראל בארץ. עכשיו מגיע דבר חדש, מפסוק כ"ז, וזה שיש מצב לגלות. ובגלות קורים שני דברים מקבילים. עם ישראל מגיע לעזרי בגויים, הריקותי אחרים חרב, ובגויים הקורא מורך, כל עלי נידף, כשלו איש באחיו, אכלה אתכם ארץ אויביכם. מה קורה לארץ? הארץ, שממו עלי אויביכם, כלומר, הארץ היא נמצאת בחורבן אמיתי, כמו הארץ שפגשו החלוצים בשנת 1870, 80, 90, ארץ שוממה לחלוטין. זאת אומרת שפה נוצר הפירוד העצום המוחלט בין עם ישראל לארצו, ודרך אגב, פרשת מחוקותיי לא מספרת לנו שעם ישראל יחזור. זה נאמר פה כאילו אין דרך חזרה. זה מבליט את ההבדל. נכון, כתוב, וזכרתי להם ברית ראשונים, אבל התורה רק מרמזת. ואז מה? לא כתוב, ויחזיר אתכם אל הארץ, זה הקדוש ברוך הוא שומר את זה לספר הדברים. פה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כל עוד אתם בארץ, יש תקווה ויש סיכוי. וזה שייך לפרשת הברכה, וכל מה שהוא כאילו נראה לנו כללה, הוא לא כללה, אלא הוא ניסיונות לתיקון. ואז מגיעה הפרשה הכואבת. וזה גם מאוד מובן. כאשר רמזתי לכם, ובסך הכל, החסרתי אחת המתנות של ארץ ישראל, לא נוצר התיקון. כדי שיבצר התיקון, צריך לנתק אתכם לגמרי מארץ ישראל. ארץ ישראל לגמרי חרבה, אי אפשר לחיות בה. אתם לגמרי בגויים, ושם נוצר הזיכוך, כמו שמתואר כאן, גם מצד הארץ, שהארץ כביכול מרצה, כמו מרצה זה משלימה את, 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 את חוסר הקיום מצוות שנעשה בה, וגם את, את חוקי השמיטה והיובל שמהם באנו, שלא התקיימו בה, וגם אתם, אורז יקנה לבבם, כן, והתוודו את אבונם. זאת אומרת ש יש כאן תיאור של הזדקחות של עם ישראל. השיבה מתי תהיה? לא כתוב כאן. נרמז פה. איך נרמז? זכרתי, מה אזכור? אשר רוצה את אומרת מצרים. אז כנראה שהזיכרון מוביל ליציאת מצרים מחודשת. נמצאנו למדים, וזה אני מסיים את החלק הראשון של השיעור, שמעכשיו כשיגידו לכם למה הכללה הגדולה מהברכה, אז תגידו, לא שמת לב. אבל מבחינת הפסוקים, הברכה היא ממשיכה בכללה עדיין, שזה לא כללה. ובעצם יש כאן איזשהו שוויון. בכל זאת, אחרי ההסבר היפה הזה, יש כאן עדיין, בכל זאת, פסוקי הברכה הם קצרים, גם אחרי זה קדש ברוך הוא מזהיר אותנו מפני סילוק הברכה, ועדיין בארץ ישראל, פסוקי הברכה הם קצרים. וכאן צריך להיכנס יותר לעומק של תוכן הברכה. בעצם יש כאן מחלוקת מעניינת בין הרמב״ם לרמב״ן על משמעות הברכה שיש בה. מה הברכה שכתובה פה? חיים שלווה חומרית לעם ישראל בארץ. יש גשם, ויש שלום, והתהלכתי בתוככם. ולפי זה יוצא שכביכול השכר של המצוות הוא העולם הזה, שהוא מגיע לאיכות טובה. אבל הרמב״ם כתב שהשכר של המצוות הוא עולם רוחני. בשני מקומות הוא כתב את זה, בהלכות תשובה ובהלכות מלכים. אז אני רוצה שנייה אחת להקריא לכם כמה דברים ברמב״ם. מה? פעם זה מופיע בהלכות תשובה ובהלכות מלכים. אני אקרא גם מפה וגם מפה. כותב הרמב״ם, הטובה הצפונה, אני קורא בדילוגים, זה, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. ואין החיים שאין עם המוות. ואז הוא מביא את הפסוק, למען ייטב לך וארכת הימים. מה זה ייטב לך? לעולם שכולו טוב. וארכת הימים, לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה, ויהיו בטובה זו. העולם הבא אין בו גוף וגבייה. כמלאכי השרת. אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? כותב הרמב״ם, שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא. כמה המה דוד והתאווה לחיי העולם הבא, שנאמר, לולי, הלוואי, והאמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. אגב, אומר הרמב״ם, הודיעונו חכמים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה ואין יודע גודלה ואופייה. כן. מעולה. מה השכר של הצדיקים לפי הרמב״ם? העולם הבא. מה זה העולם הבא? השגת השם. וההשגה הזאת, קוראים לזה בלשון של נהנים מזיו השכינה. אז ממילא, בעקבות הדבר הזה, שואל הרמב״ם שאלה פשוטה. אני עובר פרק. אני צריך שהשיעור איתי. לאחר שנודע שמתן שכרם של מצוות והטובה יחיה העולם הבא, מה זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם, ואם לא תשמעו יקרא אתכם בכל אדם הדברים בעולם הזה, כגון סובע ורעב, מלחמה ושלום, מלכות ושפלות, ישיבת ארץ וגלות. זאת אומרת, ששואל הרמב״ם, אז למה התורה לא מספק? הוא שואל כאילו, לא שואל למה לא אומרים את העולם הבא, אלא למה התורה אומרת טובות של העולם הזה? למה התורה אומרת, הייתי מצפה שיהיה כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואיזה משפטי ישמרו ועשיתם אותם, תלכו, תאריכו ימים, בכוונה היא לא הימים של העולם הזה, תאריכו ימיכם, תגיעו אל העולם הבא, ותרבו שם בטובה, ותתענגו על השם, ותרבו בחסד האלוקי האינסופי, ותהיו קרובים אל אור אינסוף. למה זה לא כתוב? כתוב שיהיה גשם. ומה יקרה כשיהיה גשם? יהיה חיטה. מה יקרה כשיהיה חיטה? יהיה שובע. ואז יהיה לכם כוח, ותלחמו נגד האויבים, ותשבו בשלווה בארץ ישראל. איפה העולם הבא של הרמב״ם? שואל הרמב״ם את עצמו. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה? אין אותם הטובות סוף מתן שכרה של מצוות, ולא אותם הרעות סוף הנקמה שנוקמים מעובר על המצוות. אז מה ההסבר? אז אומר הרמב״ם משהו שיכול קצת להקטין בעיניכם את הפרשה. ואתם תגידו, טוב, פרשת בחוקתה היא חשובה, אבל לא כל כך חשובה. חס וחלילה, אין דבר כזה בתורה. אבל כביכול, אני מקדים. אומר הרמב״ם ככה. הבטיחנו שאם נעשה את התורה בשמחה ותורת נפש, שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב. ישפיע לנו כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את התורה, כגון צום ושלום. כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות את המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, אם עבדתם את השם בשמחה, ושמורתם דרכו, משפיע עליכם הברכות האלו, מרחיק הכללות, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ואיתו לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך. נמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה, אביב לחיי העולם הבא. שאם לא יקנה הנה, פה, החוכמה עושים טובים, אין לו מה יזכה. ואם עזבתם, ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ומשתה וזנות, מביאה לכם כל הקללות האלה ומסריך כל הברכות, עד שיכלו עמכם בבהלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות את המצוות, וכו' וכו' וכו'. כלומר, אומר הרמב״ם, פרשת בחוקותיי זה אמצעי. אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם שלווה חומרית, ואז תוכלו לעסוק בדברים הגדולים והחשובים באמת, כדי להגיע אל הנצח של העולם הבא. רואה הרמב״ם את פרשת בחוקותיי כפרשה של הדרך אל העולם הבא. זאת אומרת שכאשר אין לנו שלווה חומרית, אנחנו כל כך טרודים בקיום, בהישרדות. אם אתה עסוק בהישרדות, אז איך יש לך פנאי לעסוק בתורה, בחוכמתה, מצוותיה, שזה היכולת שלך אחר כך להגיע לעולם הבא? כי העולם הבא צומח מתוך הדבקות בהשם שהוא מתאר של העולם הבא, היא צמחה מתוך הדבקות בהשם שבעולם הזה. אבל הדבקות בעולם הזה מתאפשרת רק אם יש לי שלווה חומרית. מה קורה למישהו שכואב לו מאוד? הוא יכול ללמוד תורה? הוא יכול להגות? לא. מה קוראים לעם ישראל קשה? אי אפשר ללמוד תורה, צריך לבנות אותה ולהתמודד עם הקשיים שלה וזה. אז כמו שאמרתי, הדברים של הרמב״ם הם מאוד יפים. וזה מתח, אני אסתכל ככה על הפרשה, שאם יש שלווה חומרית, אז יש לנו הזדמנות להגיע גבוה. אבל יש לי שתי שאלות. א', שאלה שכבר הצגתי, שזה קצת הופך את הפרשה רק אמצעי. אז כאילו זה לא הסיפור האמיתי של התורה, אם בחוקותיי תלכו, שיהיה גשם וחיטה. שתיים, זה קשה, כי התורה כולה תכלית, אין בה זה. שתיים, מה, כאילו, אני מסכים, אבל מה, לא אבותינו הקדושים שחיו בגלות והיו בסבל קשה מאוד, הם ידעו בתוך היסורים לחיות חיים של מאמץ גדול, של שמירת התורה, של לימוד התורה, ולכן הם לכאורה הסתדרו בלזכות לעולם הבא, בלי שהם היו צריכים את התנאים החומרים. לפעמים נראה לנו להפך, שהשלווה החומרית, כשם שהיא יכולה לתת לך זמן, היא גם יכולה לגרום לך, האדם אומר, אם אני אזכה בלוטו, אז אני אשב ואלמד את כל השס ואת כל העץ חיים של הארי. ואז הוא זוכה בלוטו. ואז זה לא בטוח שזה מה שיקרה. כלומר, הרמה מאוד יפה. הוא אומר, איזה יופי, יש הלווה חומרית, ואז עם ישראל יוכל להתרחב ולעסוק בדברים האמיתיים, ואז נזכר על העולם הבא בשלמות. אפילו זה חלק מהסיפור של תחיית המתים, כי זה כאילו עשיית צדק. כי מה קורה עם הדורות תחיית המתים? זה כדי שהמתים יחיו, כדי אלה שלא זכו לחיות חיים טובים, יזכו לחיות חיים טובים. למה צריך לחיות חיים טובים? כדי לקנות את העולם הבא ולחזור אל העולם שהוא רוחני. לכן אני רוצה להציג לכם שיטה אחרת. אני שם את הסימנייה במקום אחד ברמב״ם, וגם מזכיר לכם את המקום השני, לפני שנראה את הרמב״ן. יש לנו שני אבות, רמב״ם ורמב״ן. אז הרמב״ם כותב, הלכות מלכים, הפרק המפורסם, שני הפרקים המפורסמים האחרונים, נדמה שאברהם פריד הלכין את זה. לא נתעבו החכמים והנביאים עם מות המשיח. החכמים והנביאים לא יתעבו למות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם, כמו שחושבים הימנים, ולא כדי שינשאו אותם כל העמים, כמו שחושבים השמאלנים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, כמו שחושבים כל מיני אנשים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, כמו שחושבים החרדים. ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. עוד כתב לנו הרמב"ם מפורש, שהתאווה לימות המשיח היא כדי שנוכל לשבת פנויים, כדי שנזכה הסיפור האמיתי של חיי העולם הבא. אבל יש פה עוד הלכה שאני אקרא אותה אחרי שאני אקרא את הרמב"ן. לפני שאני אקרא את הרמב"ן, חבל שהתחלנו בחלק הראשון, חבל שלא נספיק. לפני שאני אקרא את הרמב"ן, אני רוצה להזכיר לכם מחלוקת במדרש ההלכה, הספרה, בין רבי יהודה לרבי שמעון שלנו, של בר יוחאי. מה פירוש המשפט, הפסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ? מה זה וישבתי חיה רעה מן הארץ? שלא יהיו חיות רעות בארץ. איך זה קורה? מה משמעות הפסוק הזה? אומר רבי יהודה, וישבתי חיה רעה מן הארץ, הכוונה היא, אתם יודעים, כשיש שממה, אז זה מזמין, זה אין וקום כביכול. או שיש פה בני אדם ויש פה יישוב, או שיש פה חיות רעות. חיות רעות לא נמצאות במקום אדם. וחיות רעות זה ביטוי של מקום שומם. אז הכוונה של הברכה שהארץ תהיה מיושבת, ועדי כך לא היו חיות רעות. אבל רבי שמעון אומר לרבי יהודה, לא, לא, זה לא הפירוש. אלא הפירוש הוא פירוש פלאי. משפטי חיה רעה וישבתי רוע החיות. כלומר, אתם בטח זוכרים את דברי הנביא ישעיהו. נביא ישעיהו, שמנבא את הנבואה הכי חביבה בתנ"ך. וגר זאב עם, ונמר עם, וגר זאב גסנר, ופרה ודוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהם, ושישה יונק על חור פטן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. כלומר, אומר הנביא ישעיהו, הנחשים ישחקו מחבואים עם הילדים. ופרה תעמוד ליד הדוב. דרך אגב, לי בחצר מתקיים הדבר הזה. יש לי בחצר שלי חתול וארנבת. נכון? מכירים אותם. אני ממלא כל לילה מים שהחתול שותה מהם, ומפזר לארנבת גרגירים שעולים לי 100 שקל בחודש. אבל שניהם הם חיים ביחד, וכשקר להם הם מחממים אחד את השני. הם לומדו לחיות ביחד. יש דברים כאלה. זאת אומרת, אומר רבי שמעון, התורה לא מדברת רק על שיש פה הרבה אנשים, ואז לחיות רות הולכות למקומות רחוקים, אלא שאין, התורה מדברת על טבע שטבעיותו מתעלה ונהיית פלאית. הטבע הוא לא מה שחשבת, אומר רבי שמעון. יש לו יכולת להשתנות לעילוי שלא ידעת אותו. אז זה מרמז לנו שאולי בברכות גנוז משהו אחר. עכשיו תראו פלא פלאות של הרמב"ן. ואני חושב שאני רוצה להגיד לכם, שיהודי שמסיים הסדר, ולא עבר על פירוש הרמב"ן, אני אגיד לרב עומר שיפתח שיעור ברמב"ן, כמו שהוא פותח שיעור בדף היומי. זה לא, הרמב"ן זה ממש כל כך יקר וחשוב הפירוש היום. זה ספר אמונה, לחלוטין. או כל מיני דברים. זאת אומרת, הרמב"ן בפרשתנו, פלאי פלאות, הרמב"ן פוסק כרבי שמעון. מה אתה פוסק כרבי שמעון? זה מחלוקת רוחנית, מה אתה צריך לפסוק בה? לא, אומר הרמב"ן, אני פוסק שפירוש התורה הוא כרבי שמעון. ויש לו כאן בתוך הפירוש על הברכות כמה פנינים שרואים שהוא מסתכל אחרת, ונודעה שיטתו השונה מהרמב"ם. על דעת רבי יהודה, שאמר, וישבתי רעה חיה מן הארץ, שמעבירה מן העולם, שמלאו ליד הבית שלכם. הוא כפשוטו, שלא יבואו חיות רעות. כי ביות הסובה, מכבות הטובה, הערים מלאות, ביישוב, לא באות רעות חיות. חיות רעות. ועל דעת רבי שמעון, וישבתי רעה את החיות, והוא הנכון. הרמב"ן אומר, רבי שמעון הוא הנכון. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות, כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון. פה נותן לנו הרמב"ן קריאת כיוון איך לקרוא את פרשת הברכה. אחרי זה הוא ממשיך את זה. הוא אומר, פרשת הברכה פה לא מדברת על שלווה חומרית, ככה שאתה מכיר. אלא מדברת על חזרתה של ארץ ישראל. בסוגריים אני אומר לכם. שארץ ישראל היא רק כוח החלוץ, וזה חזרתו של העולם כולו. סגור סוגריים, זה לא עולה עכשיו. חזרתה של ארץ ישראל להיות כלפני חטא אדם הראשון, וליתר דיוק כגן עדן. זאת אומרת, ועכשיו הרמב"ן מתחיל להסביר איך כל מיני דברים פה חוזרים. אין חייו הרמס ממית, אלא החטא ממית. הוא מדבר על איזשהו השגחה פלאית. זה קשור לסוגיה של הירידה של העולם אחרי אדם הראשון ואחרי המבול. הוא אומר אחרי זה, הוא אומר, על דרך האמת, כמו לפי הפירוש הפנימי, הברכות האלה הן ברכות שמיים. הוא מצטט פה, ונתתי שלום, ולא תגאל נפשי, והתהלכתי בתוככם, אלה ביטויים שמרמזים על ריבוי השראת שכינה, והם רומזים להשפעות גדולות. וכל מה שהם רוצים להגיד זה, כאילו בדיוק הפוך מהרמב״ם, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. כלומר שבעצם השכינה היא פה. פה תהה השכינה שורה, מכירים את השיר? השכינה פה. ואומר הרמב"ן, הוזכר כאן גן עדן והעולם הבא. אבל זה לא העולם הבא של הרמב"ם, אלא הוזכר כאן גן עדן והעולם הבא ליודעיו. מי שמבין את הסוד של הפרשה הזאת ואת הפנימיות של המושג עולם הבא, זה מוזכר כאן. והוא אומר שהברכות האלה לא השיגו אותם ישראל מעולם. זאת אומרת שלפי המושג של הרמב״ם, שלווה חומרית, אפשר להגיד שבימי שלמה המלך, אז אולי השגנו. הרמב״ם כותב שזה לא, הוא מוביל את זה כל מיני ביקורות. והמחלוקת בעצם בין הרמב״ם לרמב״ן, מה שעכשיו עשינו זה רק היה נגיעה, כי המחלוקת עצמה נמצאת יש חיבור של הרמב״ן שנקרא שער גמול, בתוך חיבור יותר גדול שנקרא תורת האדם. זה חידושי הרמב״ן למסכת מועד קטן שעוסקת באבלות. אז הרמב"ן שם מסביר בדיוק מה זה עתיד לבוא, מה זה עולם הבא, חיבור שממש כדאי ללמוד אותו. ושם הרמב"ן מביא את שיטת המקובלים, שהם חולקים על הרמב"ם, ואומרים שתחיית המתים, שבעיני הרמב"ם זה אמצעי כדי לחיות בחיים הטובים שלנו פה, שמובטחים לנו בחוקותיי תלכו, הוא שם אמצעי. והכל לקראת עולם של נשמות, של דבקות אלוקית רוחנית על גופית. אז הרמב"ן אומר לא, תחיית המתים זה החזרה לעולם שאין בו מוות. תחיית המתים כפשוטו, שיש גוף, יש נשמה, ויש איזה נצח בתוך החיים, והעולם הזה הוא עצמו מתעלה. ומה שנאמר כאן, זה לא שנותנים לך הזדמנות ללמוד תורה, אלא שהחיים הטבעיים בארץ ישראל, הם עצמם התכלית של התורה. כלומר, עם ישראל שחי פה, חיים שלמים, זה התכלית של התורה. פה נמצאת השגת השם, לא במקום אחר. זה מאוד ארוך להבין מה החילוק. אני רוצה עכשיו, קודם כל, להסביר את הרמב"ן עמוק, ואז להסביר למה בעיניי אין מחלוקת. על פניו, כשמדעים את פשט הרמב"ן והרמב"ם, הוא מחלוקת. אצל הרמב"ם, עולם הבא זה נשמות, אחרי המוות. אצל הרמב"ן, המקובלים, זה העולם הזה. ממילא, אצל הרמב"ם, אני אתן לכם דוגמה. מה זה וגר זה עם כבש ברמב"ם? הרמב"ם אומר, גר זה עם כבש סך הכל משל. משל למה? לשלום. וגר ישראל עם הערביים. סך הכל משל לשלום. זה הכל. זאב עם כבש. מי הזאב, מי הכבש? בינינו בין הערבים. אז תלוי מה הנרטיב שלך. אם אתה ערבי, אז אתה בטוח, אתה לא בטוח, אבל אתה אומר שהיהודי הוא הזאב, ואנחנו הכבשים המסכנות. ואם אתה יהודי, אז אתה אומר שאנחנו הכבשים והערבים עם זאב. מי צודק? בקיצור, וגר זאב עם כבש, שלום. כן? למה? כי הרמב״ם מדבר, העולם הזה נורמלי, כמו שאנחנו מכירים. אבל הרמב״ן אומר, גר זאב עם כבש, כמו רבי שמעון בר יוחאי. מדובר על עולם של שלום. מאיר, שלום שאנחנו לא מכירים, שלום שיורד עד הטבע. ההבדל בין הרמב"ן לרמב"ם זה בהערכת העולם הזה כביכול. הרמב"ם כאילו רואה בעולם הזה, כל העולם הזה הוא רואה אמצעי. העולם הזה בעיני הרמב"ם כאילו הוא מקום שבו אנחנו יכולים לעבוד את השם, אבל העיקר זה האלוקות והשגתה, והיא כמה שיותר טוב יהיה כשהיא תהיה מחוץ לגוף. כי הגוף מסתיר מאיתנו את היכולת להגיע להשגת השם. ולכן, הרמב״ם כאילו מדבר על העולם הבא, הרוחני, הוא מפרש את הכל כעולם נשמתי. אבל לכאורה ברור שהרמב״ן צודק. למה ברור שהרמב״ן צודק? קודם כל, כי בתורה אין ידיעה למות. הרי התורה לפני חטא אדם הראשון בכלל לא היה מוות. אז מה, אצל לפי הרמב״ם שלפני חטא אדם הראשון, אז לא היה בכלל אידיאל של עולם הבא? זה קשה. קשה להניח שהרמב״ם חשב ככה. ודבר שני, האם אני צריך לברוח מהעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא? האם אני צריך לברוח מהגוף כדי להגיע לעולם הבא? הרי מה לימד אותנו פתח אליהו הנביא זכור לטוב? שהגוף שלנו הוא בצלם אלוקים. ושבעצם יד ימין היא גלגול של ספירת החסד. אז למה שאני אברח מהגוף? מהגוף שלי כולו מלא ספירות. אבל לא רק הגוף. העולם. סליחה, מה זה העולם? תנו לי הגדרה לעולם. תשובה. העולם הוא יצירת אומנות. של מי? של האומן. איך קוראים לאומן? איך קוראים לאומן? הקדוש ברוך הוא. אז, העולם הוא יצירת אומנות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם אני רוצה להכיר את האומן, מה אני צריך לעשות? להבין את העולם. השגת השם זה השגת יצירת האומנות. אני צריך להבין את הפנימיות של העולם, כי הפנימיות של העולם זה פנימיותו של השם. כי הוא אמר ויהי. זה לא הדבר שצריך לברוח ממנו. לא ייתכן שהרמב"ם לא מסכים לזה. כי גם הוא מבין שהעולם הזה הוא בדרך להשגת השם. לכן אומר הרמב"ן, האידיאל זה שארץ ישראל יפה וגם פורחת, ואז אנחנו מגיעים למצב של והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם. זאת אומרת שאנחנו חיים בארץ, עצם החיים בארץ הם התוודעות אל הבריאה. כל הכוחות של הבריאה, הטבע, החיים, הכל זה בעצם גילויים של השם. לחיות בעולם הבא, זה בעצם לחיות בעולם הזה, כשכל דבר צועק את האלוקי שבתוכו. אני חי את האלוקי שבי. העץ התאנה חי את האלוקיות שבעץ התאנה, והוא אומר שירה. וכל ההתהלכות בעולם היא לשמוע קונצרט אדיר. מוזיקה נפלאה. פרק שירה שעולה וגועה מתוך העולם. זה השגת השם. כך מבין הם מקובלים, כך מבין הרמב"ן. ולזה רומז את הפרשה. ואז העולם הוא כל כך מתעלה, כי מה פתאום שהאריה ישיר את שירו, ואחר כך הוא יסתער על צבי, ואנחנו נראה את הצבי מסכן, נאבק על חייו, תחת מלטיאות הנמר. זה לא ייתכן. בעולם הפלאי הזה, הכל אומר שירה. יש בה סיפור. אין זמן. ולכן, ברור אומר הרמב"ן שזה התכלית, וברור עכשיו תבינו למה הברכה פה היא קצרה. כי היא בית קצרה בסופו של דבר, כל מה שאמרתי בתחילת השיעור. כפי שאומר המהר"ל בנצח ישראל, שהברכה היא קצרה, אבל תראו באיזה אות היא מתחילה, באות, ובאיזה אות היא מסתיימת. מעולה. לעומת זאת, הכללה זה הכל משובה שם. מתחילה באות ואו, הכללה לפי הפשט. היא מסתיימת, אות היי. כלומר, אומר המהר"ל, אל תחשוב שהכללה והברכה זה שני דברים שווים. מכירים את המושג שנקרא שיטת המקל והגזר. כמו שמאלפים בעלי חיים. המקל והגזר הם שווים. שניהם דברים חיצוניים. המקל מרביץ לך, והגזר, אם אתה טוב, נותנים לך גזר. מי שזה משמח אותו גזר, נותנים לך גזר. כן? ככה, זה הפרשה? מה פתאום? יש פה את המקל. המקל הוא חיצוני. המקל רק נועד להחזיר אותנו אל הברכה. המקל הוא חיצוני. יש פה גם משהו פנימי, כי באמת הארץ מתקלקלת, שיש לנו טוב, נעזור לשם. אבל הגזר מהו? זה לא גזר. זה התכלית. זה לא כאילו, ואם תהיה טוב, אז תן לך גזר. אם תהיה טוב, אז... עכשיו, מה זה, איך זה בא לביטוי? מאלף ועטף. כלומר, זה, לכן הברכה היא כאילו מתמשכת, והיא כאילו, היא עולה קומה כל הזמן. בהתחלה כאילו יש יבול, אחר כך היבול מתגבר, בהתחלה אין מלחמות, אחר כך יש שלום. כלומר, כל הזמן הכל הולך ומתעצם, הולך ומתעלה, כי בעצם הברכה הרומזת, כמו שכתוב, השפת אמת אומרת את זה בפרשת דברים של המחות דקות שמה, הוא אומר, הברכה היא קצרה, כי כתוב, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. הדבר הסמוי מן העין זה אומר שאי אפשר להגדיר את הברכה, כי היא כל כך גבוהה, כמו שאמרנו, וגר זאב עם כבש, זה מה שאנחנו יכולים לצייר אותו, עולם כזה של שלום. אנחנו יכולים לצייר עולם של שלום, אם זה משל. נעשה שלום, הנה הוא קם האום, כדי לעשות שלום בעולם. בגדול. אם הוא היה מוקם בירושלים, הוא היה עשה שלום, אבל בסדר. גם טוב, יחסית. אבל השלום של הטבע, זה כבר מרמז על... זה סמוי מן העין. לכן הברכה היא קצרה, כי רק ראשי פרקים, היא רק ראשי תיבות, היא רק מרמזת. הכללה היא ממשית, מפרטת. דברים מאוד ממשיים, פירוט מאוד ממשי. תראו, בברכה לא כתוב, ואפו 10 נשים מלא לחם. יש רמז, ואכלתם לשובע. זה לא כמו התיאורים הממשיים בכללה. ועכשיו, יוצא שבעצם, כפי שאומר הרמב"ן, הברכה רומזת לשיבתנו אל גן עדן. ושמה האלוקות מאירה בעצם החיים. ועכשיו אני מתחבר אל הרמב״ם. אני חושב שזה לא כמו כוונת הרמב״ם. עם כל הכבוד לפשט שהם חולקים. אני לא מבטל את הפשט, ככה תראו בהרבה ספרות שמתעסקה עם זה. הרמב״ם, שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ן. אז יש לי. כשהעולם הולך ומתעלה, הוא הולך ונהיה רוחני. אנחנו, שאנחנו חיים בתקופה, מאוד יכולים להתחיל להבין איך זה מצויר. כי גם לפי המקובלים, יש כל כך הרבה שלבים. יש שלב של האלף השביעי, שהוא אלף שבתי. כמו שבשבת הקטנה שלנו, אז משהו מעולם החומרי מתפוגג. אין בישול, ואין... אז ככה באלף השביעי, פתאום, למשל היום אנשים עובדים. יש, עד לפני כמונה הייתה עשייה כבדה. אבל איך קוראים לתעשייה היום? הייטק. מה זה הייטק? זה תעשייה. אבל איך היא? האם יש לנו מפעלים עם פלדה ועם חומרים עם זה? לא. אלא מה עושים? עובדים במחשב. פארק תעשייה. תשווה פארק תעשייה ל... איך אומר המשורר אלתרמן? הרי מסחר חרשות וכואבות. פארק תעשייה, הייטק. הכל נחמד, אתה נכנס. הכל שטיחים קטנים, אנשים שמתקתקים על מחשבים. וגם בכלל הם לא מתקתקים, הם בכלל כל מיני דברים. ועוד מעט אנחנו מגיעים לעידן הבינה המלאכותית. והלייזר. והדברים האלה הם בעצם הופכים את העולם לרוחני מאוד. בשר מתורבת. זה דברים שבעצם הם מביאים את העולם למקומות מאוד מאוד רוחניים כפשוטו. שבעצם, זאת אומרת, אני חושב שגם, ואני חושב שהרמב"ם כאילו מרמז, כמו אמרתי לכם שבמקובלים יש את האלף השביעי, ואת האלף השמיני, ואת האלף התשיעי, ואת האלף העשירי, וכל אלף העולם עולה למדרגות מאוד גבוהות. בסוף אחת המדרגות האלה, העולם כל כך רוחני, עד שבעצם אנחנו נהנים וניזונים מזיו השכינה, שזה העולם הבא שאליו רמז הרמב"ם. נכון שהרמב"ם דיבר על מוות ועל פטירה ועל עולם רוחני, כי העולם הרוחני של הנשמות מרמז אל העולם הממשי שאליו נגיע. קשה לנו לדמיין את זה, אבל אנחנו כבר יכולים קצת לדמיין, כי אנחנו כבר חיים בפתחו של עולם שהוא מאוד 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 הפך מחומרי לרוחני. שנזכה, שיהיה לקיום הפסוק, והולך אתכם, קוממיות, מה זה קוממיות? בקומה זקופה. מה מזקיף את הקומה של האדם? הנשמה. כן, אבל תראה, מה מחזיק אותך? הראש, מי מחזיק את מי? הגוף את הראש או הראש את הגוף? הראש זה המוח. מי מחזיק את מי? הגוף את המוח או המוח את הגוף? נכון שזה נראה שהגוף, הראש יושב על המוח. אבל אם יקרה משהו קטן למוח, הגוף נופל. לכן זקיפות הקומה זה זקיפות הנשמה. אם יש לעם ישראל נשמה, אז זוקף את קומתו, נלחם באויביו, ומחסד את אויביו. שלום, שלום.